שיעור לכ"ח טבת בשנה פשוטה. פרק י"ז מתחיל בדף כ"ג עמוד א' במילים אם לא מי שהוא רשע באמת. השיעור מסתיים בסיום הפרק בעמוד 46.
עכשיו עובר אדמו"ר הזקן גם לענות על שאלה וגם לעבור בצורה מעניינת לפירוש השני של כי קרוב אליך הדבר, שזה הולך על עבודת התשובה. קודם כל הוא בא לענות על שאלה לכאורה. הסברנו כרגע בצורה כל כך ברורה שהמוח ברשותו של אדם, ואם אדם מתבונן, מדובר על בינוני, ודאי, ואם הבינוני, מדובר כאן ספר של בינונים, ואם הבינוני מתבונן, לכאורה, זה לא, לכאורה, זה שייך לטבע, מוח שליט על הלב זה לכאורה דבר טבעי, אז אם אדם מתבונן במוח, הוא יגיע למסקנה שראוי ונכון ויעשה את זה. שאלת השאלה, אנחנו רואים במציאות שיש אנשים, אמנם במצב רוחני קשה, אבל יש אנשים שגם אם הוא מתבונן, לא מדבר אליו, לא זז לו. אתה מסביר לו, אתה משכנע אותו לכאורה, והוא אומר, לא, לא מגיע למסקנה. המוח שלו לא מוביל אותו לרגש השכלי הזה שראוי ונכון וצריך. הוא מבין את הדברים, מה קורה איתו? אין לו מוח, יש לו מוח. אז אם יש לו מוח, אז למה המוח לא שליט על הלב?
יש לו יצר.
גם לבינוני יש יצר.
אבל יצר יותר חזק.
בינוני יכול להיות שיש לו יצר שלי בו בוער. אומר אדמו"ר הזקן, אם לא מישהו רשע באמת, אלא אם כן אם יש אדם שהוא רשע באמת. יש כאן עריכות מה זה הגדרה רשע באמת. אחד הביורים זה למדנו כשדיברנו בפרק על הרשעים בפרק י' א', אז הוא הסביר שיש רשע כזה שהוא אף פעם לא מתחרט. יש רשע שהוא חוטא ומתחרט, רשע שלא מתחרט, אמרנו כבר, זה רשע באמת. בכל פנים, איך שלא יהיה הביור, האדם שהוא רשע באמת, לקח לו הקדוש ברוך הוא את היכולת הזו שהלב שלו, לא רק הלב, אפילו הרגש השכלי גם לא יהיה לו. הוא לא מצליח שום דבר. כמאמר הזל שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. הרשעים זה בדיוק הפוך מהצדיקים. הצדיק שולט על הלב, הרשע הלב שולט עליו. הלב אומר לו, עכשיו אתה רואה את התאווה מול העיניים, עכשיו אתה מתחיל מזה להתרגש. הוא יגיד ללב שלו, לא, מה הבא? הלב שלו שולט עליו. הוא לא מסוגל אפילו לפצות הפה. למה? זה הרשע כשחלץ ושלום, אדם מגיע לכזה מצב, וזה עונש על גודל ועוצם אבונן. מדובר, זה רשע נדיר. כן, זה רשע נדיר, רשע שאף פעם לא מתחרט. רשע כזה, העונש שלו הוא שהוא נהיה אטום. עכשיו לכאורה, אבל כתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד. והתורה צריך להיות גם קרוב הרשע לכאורה, התורה מדברת לכלל עם ישראל, אז הוא אומר לא, ולא דיברה תורה במתים אלו שבחייהם קוראים מתים, עליהם באמת לא דיברה התורה. התורה, יש ביטוי שנאמר, התורה על הרוב תדבר. יש כזה ביטוי, התורה לא מדברת ביוצאים מן הכלל. לא ביוצאים מן הכלל למעלה, כי גם על צדיקים גמורים לא דובר כאן בפסוק. כי אצל צדיקים גמורים, אז מה קרוב מאוד? לא רק בלבבך לעשותו, אצל צדיק גמור מה קרוב? לב אמיתי. אז כאן לא מדובר על היוצא מן הכלל למעלה, גם לא דובר על היוצא מן הכלל למטה. אותו אחד שהוא רשע באמת, הוא לא נקרא חי בכלל, כי יש את הלשון שחזל אומרים שבחייהם קרויים מתים. אבל בכל אופן, אדמו"ר הזקן לא יכול לגמור ככה את הפרק ולהגיד זהו, יש כאלה שמחוץ לתחום, עליהם לא מדובר. ספר התניא אין כזה דבר על מישהו שהוא מחוץ לתחום, מכניסים את כולם פנימה. הרי גם בפרק י' א' שהוא דיבר על הרשע הזה שלא מתחרט, הוא גם שם אמר שהוא לא אמית לגמרי את הניצות שלו, זה קיים. אז מיד הוא עובר במעבר אחד, הוא אומר, האמת היא שגם אצל הרשע קרוב אליו הדבר מאוד. איזה דבר? אמנם לא התורה והמצוות, אבל אמרנו הרי קודם שיש עוד פירוש במילה הדבר. מה הולך, מה הפירוש הדבר לפי הפירוש הקודם? תשובה. הרשע הזה, אם הוא יחליט לחזור בתשובה, אז כי קרוב אליך הדבר מאוד, לפחות העניין הזה. את זה הקדוש ברוך הוא לא סתם לו. סתם לו את היכולת להתעורר כרגע ברגש לתורה, לתפילין, לשבת, למזוזה. זה לא מתעורר, פה משהו סתום. אבל תשובה הוא יכול. וזה מה שהוא אומר, כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם בלי שיעשו תשובה על עבר תחילה. הרשע הזה שהוא רשע באמת, הוא באמת חייב לשבור קודם כל את המחסום. ומה ישבור את המחסום הזה שעוצר אותו מלהתקרב? הוא חייב לחזור בתשובה. למה? כי מה עוצר אותו? הוא כל כך חטוף בקליפות וברב ובמחיצה של ברזל, כמו שהוא קורא לזה, כל הוא חייב פשוט לפוצץ את החומה. ואיך הוא שובר את החומה? על ידי תשובה. נקרא עוד כמה שורות. לשבר הקליפות שמסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמיים. איך הרשע הזה יכול לשבור את המחיצה? על ידי שבירת ליבו ומרירות נפשו על חטאיו. הוא פשוט צריך להתמרמר על החטאים שלו, לשבור את ליבו מהמצב הנמוך שבו הוא נמצא. שבירת הלב פותחת את הלב שלו לבורא. כמו שכתוב בזוהר על פסוק זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע שעל המיטה כל ערב את הפסוק הזה. מה הכוונה בזוהר? כתוב בזוהר ככה, שכשפותחים את ספר ויקרא וקוראים את כל הקורבנות, אנחנו מוצאים שכל הקורבנות תמיד כתוב שם הוויה. ריח ניחוח להשם. אישה להשם. לא מופיע אף פעם שם אלוקים בקורבנות. זאת אומרת, כל הקורבנות ההם זה קורבנות להוויה. מה זה קורבן לאלוקים? אז אומר, זבחי אלוקים. אתה יודע מה זה זבחי אלוקים? זה רוח נשברה. זה לא בהמה שאתה מביא, אלא לשבור את הרוח של הקליפה שנמצאת באדם עצמו, שעל ידי לב נשבר קורבן, נכון, בהחלט, נכון, שעל ידי לב נשבר, אדם שיש לו שברון לב על המצב, נשברה רוח הטומאה דסית רח. והוא שולח כאן בסוגריים למראי מקומות בזוהר, ששם מבואר ההבדל בין קורבן להוויה לקורבן לאלוקים. והיא בחינת תשובת התאה להעלות היתתה. יש על זה עריכות גדולה באיגרת התשובה, שהוא מסביר שיש שתי דרגות בתשובה. יש תשובה שנקראת תתאה, תשובה נמוכה, יש תשובה שנקראת תשובה אילאה. שם הוא מסביר שיש בשם הוויה פעמיים היי, היי ראשונה אחרי היוד, והיי שנייה בסוף אחרי הוו. כשאדם חוטא, הוא גורם כביכול לנפילה של ההי. כשהוא חוזר בתשובה, הוא כביכול מחזיר את ההי. נגיע לאיגרת התשובה, נלמד על זה אריכות גדולה ונבין את זה. הוא מדבר שם שהמילה תשובה בנויה משתי מילים. תשוב ההי, להחזיר את ההי חזרה. יש בזה שתי רמות. יש תשוב ההי אילאה, להחזיר את ההי העליונה למקורה, ויש תשוב ההי, להחזיר את ההי התתאה למקומה. פה הוא אומר, כשמדובר על לב נשבר, זה תשובה תתאה. להעלות ההי תתאה. להקימה מנפילתה, שנפלה אל החיצונים, שהוא סוד גלות השכינה. זה שאנחנו נמצאים בגלות, שהשכינה בגלות, זה כתוצאה מהחטאים של האדם, שהוא גורם לגלות השכינה. כמאמר הזל, כמו שכתוב, גלו לאדום שכינה עמהם. כשאדם נמצא בגלות, אז השכינה גם נמצאת בגלות. הקדושה גם יורדת לגלות. דהיינו, מה זה נקרא גלו לאדום? זה לא רק פיזית כשאדם נמצא בארץ אדום, אלא כשאדם עושה מעשה אדום, כשאדם מתנהג כמו אדום, אדום זה כינוי לעשיו, כשאדם מתנהג בהנהגה לא ראויה, מוריד וממשיך לשם, בחינת וניצוץ אלוקות המחיה את נפש רוח נשמה שלו. הוא לא חוטא לבד, לא רק היצר הרע נמצא בעת החטא, הנפש האלוקית נגררת איתו ביחד. אז כשהוא מתמא, הוא מתמא גם אותה. אז הוא מפיל גם אותה, אז גם היא יורדת לגלות. אז היא נמצאת במצב קשה. אז שהוא צריך לחזור בתשובה, פירושו הוא צריך להוציא אותה ממצבה. היא נמצאת כאילו חנוכה בתוך איזה מסך של ברזל. צריך לשבור את המסך הזה כדי לרומם מחדש את הנפש שלו. המלובשים בו בנפש הבהמית מהקליפה שבליבו, שבחלל השמאלי. המולכת בו בעודו רשע. כשאדם רשע, אז החלל השמאלי מולך על החלל הימני. הוא מושלת בעיר קטנה שלו. ונפש, רוח, נשמה, כבושים בגולה אצלה. כביכול, לא רק שהם נמצאים בגולה, אלא כבושים בגולה. הם פשוט נמצאים אצל רשע. אין לו יכולת פשוט להתרומם. ועל זה הוא מסיים את הפרק, ומסביר שקרוב לרשע הזה, מה הוא צריך לעשות? כשנשבר ליבו בקרבו. ונשברה רוח הטומאה בסתרה אחרה. והתפרדו, כמו שהפסוק אומר, והתפרדו כל פועלי אבן, היא קמה מנפילתה וגם ניצבה, כמו שכתוב במקום אחר. אז מה בעצם הסיכום של הפרק שלמדנו, פרק י' ז', נו, אז כן, נסביר כמה פרק הזה, מילה אחת הוא בלבבך. הסביר לנו שבלבבך זה מילה שמתחברת למילה לעשותו, ומה שקרוב לכל אחד זה לעורר לפחות את הרגש הזה שמוביל אותו למסקנה שצריך ונכון וראוי לקיים תורה ומצוות במעשה לפחות, וזה קרוב לכל אחד ואחד, גם מי שלא מסוגל להיות בדרגה של צדיק. כי בעצם אפשר לשאול שאלה, אם אומרים שצדיקים ליבם ברשותם, פירושו שמי שלא צדיק אז הם ברשות ליבם. מצד שני אומרים רשעים הם ברשות ליבם, פירושו שמי שלא רשע אז הוא לא ברשות ליבם. אז בעצם מה קורה כאן? מה קורה עם הבינוני? הוא לא צדיק אז אין ליבם ברשותם, הוא גם לא רשע אז אין הם ברשות ליבם. אז מה המצב שלו? המצב של הבינוני הוא כזה שהוא לא יכול לשלוט על הלב כמו הצדיק, אבל הוא גם לא מונח בתוך הלב כמו הרשע. הוא לפחות יכול לשלוט על הלב באופן הזה שהמוח שלו יכול לשלוט על הלב שלו באופן כזה שהוא יאמר לו שאם התבוננת בדבר נכון אז לפחות זה יוביל אותך למסקנה שראוי לעשות את זה. וזה בעצם סיימנו דרך אחת בספר התניה שמסביר איך יהודי יגיע לעשייה של תורה ומצוות. פרק י"ח מתחיל דרך שנייה בתניה, שהיא דרך לכאורה קצרה יותר וקלה יותר, שאדם יכול לעורר בליבו את הקרוב אליך הדבר, כפי שהוא אומר, לא סתם קרוב אלא מאוד קרוב, כי עדיין לא דיברנו על המאוד. בעזרת השם, פרק י"ח, נגיע למאוד.